סעיף ס"ה, אם אני לא טועה. בסדר. אורות התחייה, כידוע, זה עוסק באורות המתלווים לתחייה. אורות פירושו תפיסות. תחייה, הציונות. כלומר, יש תפיסות חדשות שמתחדשות מכוחה של התחייה הלאומית. וכשהאורה מתגברת בנשמה בראשי האומה, בבחירי הבנים, בגדולי הכישרון. הולך הזרם ומשפיע, החיים הגדולים מתחילים שוטפים, מתגלים בחוגים הרוחניים והחומרים, בספרות, בחברה, בתולדה ובמזג, בנעימות הנפשות וברחבת הלבב. כלומר, יש מהלכים שמתחדשים, אורות שמופיעים, ואינם מופיעים בציבור. מדוע? משום שהציבור חלש בהגדרה. הציבור שונה במעלתו מיחידי הסגולה. ולכן ראשית ההופעה היא בראשי האומה. למשל, כשהגאון מבילנה היה בן 20, הוא זכה להערה מיוחדת שהוא קרא לה נהורה דמשיח בן יוסף. משהו התחיל להתרחש בתוך הנפש של הגאון מבילנה, ואז הוא הרגיש שהוא צריך למלא איזשהו ייעוד משיחי, ואז הוא שלח את תלמידיו לארץ ישראל לבנות מחדש את היישוב. משהו הולך ומתרחש, אבל זה לא כולם הרגישו, אבל יש נשמה אחת שמרגישה. מן הסתם שהוא לא היה היחיד, היו עוד כמה בדורו שהרגישו דברים כאלה. רמח"ל למשל, הבעל שם טוב, האור החיים, כל אותם גדולי עולם הרגישו שמשהו מתרחש בתוך הנשמה שלהם, או בתוך הנפש שלהם, וזה אחר כך השפיע גם על חוגים יותר רחבים. הרב קרא לזה גם באורות ארץ ישראל, נביאה מעיינית. כלומר, יש אדם שהנשמה שלו היא כמו מעיין, המעיין הזה משפיע על אחרים. אז מה שאומר כאן הרב, הוא שהאורה מתגברת בנשמה בראשי האומה, בבחירי הבנים, בגדולי הכישרון. אז כשזה קורה, הולך הזרם ומשפיע, החיים הגדולים מתחילים שוטפים. אז זה חיים גדולים, יש חיים קטנים ויש חיים גדולים. חיים קטנים זה חיים שמתעסקים ביעדים קטנים, בקיום החומרי ובקיום הרוחני. למשל, אם אני דואג רק לדבר אחד, שיהיה לי חלק לעולם הבא. זה דבר טוב, לא? אבל זה קטן, זה לא החיים הגדולים. לעומת זה, אם אדם דואג להופעה מחודשת של השכינה בציון, אז זה כבר יעד גדול. אותו דבר לגבי היעדים החומריים. יש אדם שמתעסק בקיום החומרי, שיהיה לו מה לאכול לו ולמשפחתו. דבר יפה. ויש מי שדואג למהפכה הכלכלית בעולם כולו. זה כבר משהו אחר לגמרי. אז ככל שהאורה מתגברת בנשמת בעלי הכישרון, ראשי האומה, החיים הגדולים מתחילים שוטפים. יש ביטוי בפרשת האזינו, כי שם השם יקרא, הוו גודל לאלוהינו. משמע שאפשר גם קוטן לאלוהינו. מה שנקרא אלוהים דגדלות ואלוהים דקטנות בקבלה. אז בגאולה, החיים הגדולים, התפיסה הרחבה של האלוהות חוזרת, והיא שוברת בדרכה את התפיסה הקטנה. וזה מסביר, למשל, תופעות כמו עזיבת הדת. עזיבת הדת באה בעקבות הביטול של ערכי אלוהים דקטנות, כדי להגיע לאלוהים דגדלות. בדרך יש נזקים. אז מה שאומר כאן הרב, החיים הגדולים מתחילים שוטפים, מתגלים בחוגים הרוחניים והחומריים. ואז זה גורם שבאים אנשים ורוצים מהפכה כלכלית תרבותית, מקימים את הקיבוצים, מייבשים את הביצות, מקימים את ההסתדרות הציונית, את הסוכנות היהודית, את ארגון השומר, ומחליטים לדבר עברית. כל הדברים האלה הם תולדות של של האורה שהתגברה בנשמת גדולי האומה. כן, בספרות, בחברה, בתולדה ובמזג. בנעימות הנפשות וברחבות או ברוחבת הלבב. כן. כן, זהו. כולם עלו בגלל הצדיקים, הרי הם לא ידעו את זה. כן, זה יותר ישיר, וזה נכשל במובן הלאומי. לא הצליחו. עד שבא אחר כך הברון רוטשילד כדי להציל את המושבות, ואחר כך באה הציונות, ואז היא נתנה לזה היבט מדיני. אבל הכל התחיל מאותם הצדיקים. כמו שלמשל אמר בזמנו עמוס עוז, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, שאני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק שהוא לא יודע שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. כי יש צורך שהוא לא ידע שהוא חלק מתהליך הגאולה. מה זה מה? בתולדה ובמזג. בתולדה הכוונה בהיסטוריה. ובמזג זה באופי. כן? למשל יש הצבר. זה סוג חדש. זהו. כן. מה התפקיד של עמוס עוז? הוא מביא את השמאלנות. חשוב מאוד. השמאלנות זה מביא א', שאלות טובות, ב', זה מביא את השאלה האוניברסלית. מה אנחנו ממלאים, מה תפקידנו בתוך המכלול הכלל אנושי. אז כמובן מי ששואל את השאלה חייב להיות אנטי-לאומי. כן, כדי שיתברר שהיסוד הלאומי הוא אוניברסלי. זוהר עליון מתחיל פורס זיו עננו והוד כבודו ושם השם הגדול, משמע ששם השם הקטן ושם השם הגדול. יש בספר נחמיה על אנשי כנסת הגדולה, ויקראו בשם השם הגדול, כתוב. משמע ששם השם הקטן. בשם השם הגדול הולך ומתראה עוד על עמו. הסגולה הגנוזה מתבצבצת. כמה מבצבצת. ועולה נגד כל סותניה וחופריה. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. מה זה שם השם נקרא עליך? זה כבר עבור העולם כולו. יש אצל הנביאים תיאור של מלחמה באחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג. נכון? מה יוצא מהמלחמה הזאת? חוץ מזה שעם ישראל מנצח כרגיל. מה יוצא במלחמה הזאת? כתוב לא. והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. ומה המטרה? היא להעניק את הממד האוניברסלי לגאולת ישראל. כן. לא, החילונות היא תופעה נלווית אל התהליכים האלה. אסביר לך משהו. הציונות פועלת לקדש שם שמיים לעיני העולם בעל כורחה, גם כשהיא חילונית. אני אסביר לך. הוזמנתי לפני זמן קצר לדבר בפני המטה הכללי של צה"ל. המטכ"ל, ובכלל זה הרמטכ"ל. הייתי אחרון הדוברים ברשימה של אנשים שבמשך שעתיים וחצי כמעט כולם הסבירו שירושלים זה דבר רע. זה היה, הנושא היה שחרור ירושלים, וכולם הסבירו שירושלים זה דבר רע. מה? כן, בדיוק. מה, זה מסבך אותנו, זה מחכך אותנו עם הגויים, זה קדוש מדי, גדול מדי, מעצבן מדי, בוא נרד מזה כבר. ואז אני הייתי אמור לדבר אחרון, ודיברתי אחרון. ואמרתי להם, תראו, זה שהקמנו מדינה, זה מהווה שערוריה תיאולוגית עבור העולם הנוצרי ויורשו העולם המערבי. וזה שכבשנו את ירושלים, זה מהווה שערוריה מטאפיזית עבור הישראלי. כי הישראלי המצוי איננו מסוגל לקבל את העובדה שצהל החילוני ביצע מעשה תנכי בלב התקופה המודרנית. אתה מכניס לי חתיכת תנך לתוך המודרנה ועל ידי חילונים. בלתי נסבל. אבל עבור עמי הארץ זאת המשמעות. כלומר, לא אכפת לגויים בכלל שהצנחנים שבאו ושחררו את הכותל אוכלי טרפות או לא אוכלי טרפות. מה זה משנה מבחינתם? שום דבר. כי עם ישראל מייצג מבחינת התת מודע הקולקטיבי איזשהו מיתוס. והמיתוס הזה הוא הפועל. שום דבר אחר. זה מה שאומר הרב כאן. כן. לכן הנביא יחזקאל אומר, לא למענכם אני עושה נאום השם, בושו ויקלמו, כי למען שמי הגדול המחולל בגויים. באמור עליהם, עם השם אלה ומארצו יצאו, וקידשתי את שמי הגדול. איך? על ידי שאני אביא אתכם אל אדמתכם, זה קידוש השם. לא כתוב על ידי שתקימו ישיבות וכדומה. וכמו שהיה הרב צבי יהודה קוק אומר, ובנו בתים ונטעו כרמים. בניית בתים נאמרה. נטיעת כרמים נאמרה. הקמת ישיבות לא נאמרה. לא זה מה שמהווה קידוש השם לעיני העמים. למרות שזה חשוב מאוד להקים ישיבות, חשוב מאוד שילמדו תורה. ללמוד תורה? בגלל שהתורה היא נשמת העולם. היא נשמת ישראל, אם תרדאי, אם נדאי.
קידוש השם זה התכלית, לא?
כן, קידוש השם זה התכלית. אלא שיש אופנים שונים של הקידוש הזה. יש אופנים דרך הקדושה שבטבע, ואז זה עובר גם דרך מימד חילוני לחלוטין, ויש תוכיות החיים, שזה מתגלה על ידי התורה. אבל תוכיות החיים זה על ידי תורה שאיננה תורה דתית, כי אם תורה אלוהית. האופן שבו האלוהים שוכן באומה. ומתוך כך יש גם מעשים דתיים שנלווים לזה, שמתבקשים מזה, אבל זה לא מתחיל מהעשייה הדתית. או. זה גם מה שהרב אומר כאן. לכן מה שאמרת שזה יהיה רק אחרי שהיהודים יהיו כולם דוסים, ממש לא. טוב. כן. ודאי. נכון. נכון. שתי שאלותיך הן שאלות נכבדות ואני אחזור עליהן. שאלה ראשונה, הרי הרב אומר בהרבה מקומות שיש שורש חיובי לציונות החילונית, והרי לכל דבר בעולם יש שורש חיובי, אז מה ישנה? נכון? עד כאן שאלתך הראשונה. שאלה שנייה, האם המודעות לצדדים החיוביים של הציונות החילונית מונעים מאיתנו להילחם בצדדיה השליליים? עד כאן שאלתך השנייה. תשובה לשאלתך הראשונה. אמנם לכל דבר יש שורש חיובי, אבל הוא לא תמיד גלוי. מה שאין כן בציונות החילונית, שהשורש החיובי הוא הגובר על היסוד השלילי הגלוי. כלומר, כשאני בא לדון בתופעה של הציונות, השאלה אם אני צריך לדון לפי שורשה או לפי גילויה. בכל דבר במציאות אני דן לפי הגלוי ולא לפי השורש. בציונות אני דן לפי השורש ולא לפי הגלוי. אוקיי? זה החידוש שהזוהר חידש לגבי דור הגאולה. שהוא טוב מבפנים ורע מבחוץ, ולכן דנים אותו מצד הפנים. עד כאן ברור? זה לגבי השאלה הראשונה? מה? מה? כי זה עיקר כוונת הבורא בהופעתה של הציונות החילונית, שנדון את הצד הפנימי הזה. מדוע? כי זה הקדושה שבטבע, שהייתה גנוזה כל הזמן, שהגיע הזמן שתתגלה וכדומה. למה זה לא בגלוי? כי הגאולה היא גאולת הקצוות. לכן צריך שהמהלך של גילוי הקודש יתחיל מהקצוות הרחוקים. מה?
למה?
כדי שזה יהיה גאולה כוללת. אם זה לא מתחיל מהקצוות הרחוקים, אז זה לא חוכמה לגאול את הצדיקים. החידוש זה שגם הערבה מצטרפת לארבעת המינים. בסדר? ואז מתברר שמלכותו בכל משלה. הוא נגיד את זה אחרת. מלכותו של מלך מובלטת בזה שנאמניו מקבלים את מלכותו, או שמתנגדיו מקבלים את מלכותו? שמתנגדיו. אז צריך קודם כל שיהיו מתנגדים. המהלך של קבלת המלכות צריך לבוא ממתנגדיו. כי אז אם זה היה בגלוי, אז הצד הנסתר, הצד המתנגד לא היה שותף. בוודאי. מובן? זה לגבי השאלה הראשונה. כן, כסיפור המפורסם על מה שאמר הרב קוק לרב הלל צייטלין, ששאל אותו איך אפשר להגיד כל מיני דברים גדולים על הציונות החילונית, הרי כל הדברים עליהם סוד, וכשיש מחלוקת בין סוד לגלוי, הולכים לפי הגלוי ולפי הסוד, והרב קוק אמר לו, זה נכון, חוץ מאשר בימות המשיח. עד כאן ברור? טוב. עכשיו לגבי שאלתך השנייה, האם... כן. כי אם זה יתחיל רק מהגרעין, הקצוות לא ישתתפו. בסדר? זה מה שכתוב שהגאולה מתחילה מעוף, הנקרא שרק-רק. מסביר המהר"ל, שין רש קוף. מהרחוק אל ההתחלה. ולא הפוך. לא מאבגד, א' ב' ג' ד'. בסדר? זה מה שגרם, אגב, האמירות האלה, לחשוב שהרב קוק נוטה חס ושלום לשיטתו של שבתאי צבי. שם ראשי מרכב, תפו. כי שבתאי צבי אמר משהו דומה, הוא אמר מאחר והגאולה מתחילה בתשרק והקצוות היותר רחוקים, אז צריך לעשות עבירות כדי לגאול את הניצוצות שנמצאות שם וכדי להביא את הגאולה. אומר הרב חרלאפ, תלמידו של הרב קוק, שטעותו של שבתאי צבי הייתה שאומנם הגאולה מתחילה בתשרק, אבל זה בזכות זה שהצדיק עצמו נשאר באבגד. כלומר, מהקצוות יש מרכז אליו להגיע. אבל אם המרכז עצמו פונה אל הקצוות, אז הוא נבלע שם. מובן? ולכן, כדי שהמהלך של הציונות החילונית יצליח, צריך שהרב קוק יעמוד במרכז השערה. ברור? זה העיקרון. עכשיו לגבי השאלה השנייה. האם זה שאנחנו מכירים בצדדים חיוביים של הציונות, זה מונע מאיתנו להילחם בצדדי השליליים? תשובה, כן ולא. כי יש, כמובן, כמו כל דבר שהוא שלילי במציאות שצריך להילחם בו, פשוט. ויש לפעמים גם ההכרה בערך של השלילה. אם שהרב הוא כותב בעצמו, בעמודים עין עדיין ב', שזה שהשני לא מבין אותי ושולל אותי, גם לזה יש תפקיד. כדי שהוא לא יבין אותי יותר מדי. כי אם הוא יבין אותי יותר מדי, הוא לא יוכל למלא את תפקידו. בסדר? נכון. נכון. אתה יודע, אני לא יודע מה ההבדל בין המושגים לכתחילה ובדיעבד שכל כך מרבים להשתמש בהם. כי מה שבדיעבד קרה זה מה שהיה לכתחילה במחשבה. זה קשה לדעת. כלומר, אני לא יודע, כלומר, אם, מה היה קורה אם? לא כותבים את ההיסטוריה מחדש. זה נכון. אבל יש לפעמים שהצד הרע ניתן על מנת שלא תנצח אותו. לפעמים יש לו תפקיד. למשל, זה שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לדחוק את הקץ. למה? אפשר להביא את הקץ, זה מה שאני לא אדחוק. כנראה שיש תפקיד לגלות, למרות שגלות זה רע. כל זמן שהגלות צריכה להיות, אל תפריע. נכון? יש דבר כזה? יש לפעמים גם ביטוי, אלמלא עמי הארצות, לא נתקיים העולם. ויש לפעמים כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, ומוטב שיהיו שוגגין ועל יהיו מזידין. כל מיני ביטויים כאלה שמורים על כך, שלפעמים יש השלמה מכוונת עם הרע, במינונים מדודים. זה קיים. או עצם הפסיקה של החזון איש, למשל, שאומר שלחילונים בימינו יש דין של תינוקות שנשבו, זה בעצם הסכמה מהדלת האחורית ומאחורי האוזן עם החילונות, מבחינה הלכתית. כן, בבקשה. כן. טוב, אבל זה דברים שאסור לגלות, ולכן אני מבקש שזה יישאר בינינו, מה שאמרתי. בסדר? וגם אלה שצופים באינטרנט, ביניכם, כן, ישמור את זה. ולאלה שישמעו את זה. טוב.
רב, למעשה אבל.
מה למעשה?
למעשה יש ציבורים במדינת ישראל כיום, שרואים בזה פסול, רוצים להניח תפילין, לעשות כולם דתיים.
אין לי בעיה שכולם דתיים, הבעיה שזה לא יצליח. כלומר, השאלה היא ככה, מדוע אם אתה עושה דוכני תפילין בכל הארץ, לא כולם מניחים תפילין? זה השאלה. הרי אני עושה טוב, אני עושה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז למה זה לא עובד? ממה שלא אכפת לי. מה אני עושה? לא, אני אסביר. אני אסביר מה הכוונה. זה שאני מניח תפילין לכולם ולא כולם רוצים להניח. הייתי מאוד נחמד, הסברתי להם כל כך יפה, אז למה הם לא מניחים? כנראה בגלל שהם מבטאים צדדים שאני כציבור עוד לא מבטא. כלומר, כל זמן שאינני מפנים את הערכים החיוביים שיש לצד השני ללמד אותי, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי להחזיר אותו בתשובה. כי אם אני אחזיר אותו בתשובה, הוא כבר לא ימלא את תפקידו. מובן? אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לי. זה הכוונה. מה? למשל, אדם שהוא מוכן להקדיש חלק גדול מחייו כדי להיות טייס קרב. זה חשוב מאוד. יום אחד הוא שומע קלטת, ומשכנעים אותו שהוא צריך להניח תפילין. הוא יורד מהמטוס, מניח תפילין ועוזב את חיל האוויר. לא חבל? זה נכון שזה לא חייב לסתור, אבל אצלו זה סותר. כל זמן שאצלו זה סותר, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי להחזיר את חיל האוויר בתשובה. פשוט, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה חיל האוויר. פשוט. ברגע שאתה מכיל את הצדדים של הזולת, אז הזולת כבר אין לו טענה נגדך, כי הוא כלול בך. מובן? במידה מסוימת, כן, במידה מסוימת, לא. נכון? בבקשה.
אבל ככה אצל מישהו שיש לו את הנות נגדך, הוא ימצא עוד ככה אין סוף.
נכון, ואז אתה תאכיל אותו עד אין סוף, יפה מאוד. הלאה.
אז מה אתה אומר, לא יהיה פה תוצאה, פשוט אין סוף?
זה לא אין סוף. לא אין סוף. יש סינתזות, יש סינרגיה. גם אתה משתנה בסוף. כן, בבקשה. כן. יש איזה גבול. כן, כלומר, סינתזות נעשות. אמנם, אף פעם, שום דבר לא נגמר עד הסוף, כי אם לא, אז אין צמיחה. אבל יש הבדל בין מתח קשה המביא סבל, לבין מתח של רטט של התקדמות. אני מתכוון ככה. יש מאבקים לפעמים קשים מאוד. בין שתי קצוות באומה. המאבקים הקשים האלה גורמים להרבה מאוד סבל. יש שהם הולכים ומתקרבים, אז המאבקים פחות חזקים, אבל עדיין יש מתחים מסוימים שמקדמים את החיים. מובן? זה הרטט של האמונה. אני אשאל אותך שאלה. למשל, אדם אומר, אני רוצה שברחוב שלי לא ייסעו בשבת. יפה, לא? אני פועל דרך הנציגים שלי בכנסת, הנציגים שלי בעירייה, דרך כל מיני לחצים, פה, שם, בזה, הפגנות. תוצאה, סוף סוף לא נוסעים ברחוב שלי. אבל נוסעים דרך יותר ארוכה כדי לעקוף את הרחוב שלי, ויש יותר חילול שבת. אני הצלתי את השבת שלי. בסדר? אבל לא גרמתי לעם ישראל לשמור שבת. אולי אפילו גרמתי לעם ישראל לשנוא את השבת. אני לא אמרתי, זה מוחלט. אני אומר, יש צד כזה, יש צד כזה. וזה לא בכדי, זה לא סתם. למשל, אנשים אומרים, אוף, ירושלים נהיית חילונית. כן? ואז אמרתי למי שאמר לי את זה, אמרתי, אז אתה רוצה שהחילונים יישארו בתל אביב? שירושלים תצא להם מהלב? בסדר? צריך לחשוב על הדברים האלה, בצורה מערכתית, כוללת.
אבל אני אעדיף שבתוך ירושלים, אנשים האלה
פה... אני רוצה שהחילוני שבתל אביב ישמור שבת, זה כן. אבל הוא לא רוצה לשמור שבת. בסדר? איך מקדמים? בשביל זה הקמת את מכון מיר, לא? בשביל מה יש מכון מיר? כן, בבקשה. כן, יש מלא דוגמאות. הלאה. לא. לא בא לי. אין זה משאיר לך קצת משהו לדמיון. טוב, פרק סמך וב. וואו. וואו. סמך וב מפחיד. אל מעיין הנבואה. הננו נקראים. צחי או צחיה צמא אנחנו. כן? לא יודע, אם כולם צמאים לנבואה? לא יודע. אבל הכוונה היא שנשמת ישראל היא צמאה. אנשים כמו הרב קוק הם צמאים. במילים אחרות, שנים רבות פסק הדיבור הנבואי. כמה זמן כבר? 2400 שנה שאין לנו כבר נביאים. קשה לקבל. זה סבל גדול. אז צריך להחזיר את הנבואה. ומה זה להחזיר את הנבואה? מה זה מחשבים? זה מגיה? הוקוס פוקוס? יש צורך בהרחבת הכלים. הרחבת הכלים זה בין היתר חזרת עם ישראל לארצו, עלייה תרבותית גדולה וגבוהה מאוד, שכוללת בתוכה הרבה מאוד מרכיבים של החיים, ותחיית הקודש, ואז מתוך כך הנבואה יכולה לשוב. ואז הנבואה היא גם לא דומה לנבואה של ימי התנך. היא מקבלת הקשר אחר לגמרי. היא מגיעה דפסי ארץ, ומעבר לכוכבי הלכת דרך הגלקסיות. כן? כלומר, מדובר על מרחב הופעה הרבה יותר רחב. מאשר העמים הפרימיטיביים של ימי אבותינו הקדושים. אל מעיין הנבואה איננו נקראים, צחיה צמא אנחנו. אבל מעיין גנים, מקור מים חיים, לפנינו. כלומר, זה כבר מתחיל. הרב קוק כידוע, היו לו ספיחים של הדבר הזה. השתוקק. גם אצל הרב הנזיר היו דברים כאלה. כן? הופעות רוחניות עליונות כאלה. גם אצל הרב צבי יהודה, ערב מלחמת ששת הימים, הייתה תופעה מהסוג הזה. כן, אבל מעיין גנים מקור מים חיים לפנינו. החפצים הטובים שכל הסולת האנושית מתפארת בהם ושוקקת עליהם תמיד בכל דור ודור ובכל עת מתחדשת בהמון חידושיה במעשה ובהכרה, בשאיפה ובנטייה, כולם מינם גם חפצנו. בזה אנחנו שווים לגויים. חוכמה בגויים, תאמין. חוכמה ביהודים, גם כן תאמין. מה, אנחנו פחות טובים מגויים? גם אנחנו חכמים. יש אפילו כמה פרסי נובל של יהודים. ויש אפילו, בגלל ההשתדלות של כמה אנטישמים, פרסי נובל של לא יהודים. אבל יש הרבה פרסי נובל יהודים. אבל מה זה? זה בבחינת חוכמה בישראל ובעמים תאמין. תאמין. זה לא מיוחד, זה שיש לנו פרסי נובל. אבל עוד עליון מכל, ומה שאנו חפצים, ומה שאנו מגשמים בחיים, מה שלא ייגרע כוחו גם עם תקופות עוברות ואין מבין, סתר רז קדוש שוכן בנו. אז זה ממתין, זה משהו רדום, שמצפה ליקיצתו. נשמה חיה מיוחדה שרויה בקרבנו. מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות ואינם באים עדנו. מה זה רוחו של משיח? יש דברים שפועלים בנו מכוח העבר. ויש דברים שפועלים בנו מכוח העתיד. מה שבא מכוח העבר, זכר ליציאת מצרים, זכר למתן תורה, כל העשר זכירות שמופיעות בכמה סידורים, זוכרים מה שהיה. זכור את אשר עשה לך המלך, זכור את יום השבת, זיכרון למעשה בראשית, כל הדברים האלה שייכים לעבר. אבל יש כוחות חיים שנמשכים אלינו מהעתיד. מה שבא אלינו מן העתיד, העתיד שמושך אותנו, או הקץ שדוחק בנו, כן, כביטוי של הרב צבי יהודה, לא שאנחנו דוחקים את הקץ, אלא הקץ הוא הדוחק, זה נקרא רוחו של משיח. אנחנו נשאבים אל המגמות העתידיות. אז זה מה שאומר כאן, מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות, והינם באים עדינו. הננו מתקוממים, במובן לא במובן של העברית המודרנית, שאני מתקומם על מה שאתה אומר, אלא הכוונה קמים, מתנערים ומבקשים חיים חדשים, חידוש ימינו כקדם. מה פירוש המילה קדם? המילה קדם בעברית יש לה שתי משמעויות הופכיות. קדם זה מה שהיה, וקדם זה מה שיהיה. קדימה. קדמה. על יסודנו אנו, על יסוד אבן פינתנו, על יסוד איתן רשום זה, שהננו יודעים שאין לו דוגמה ומשל, גם אם אין אנו יכולים לפרש את תוכנו גם להגות רוחנו הפנימי. התעלומה אינה ממיטה אסון של ספקנות על הוודאיות הנמצאת בגדולת חייה. אין, אנחנו יודעים שישראלים לא נביאים הם בני נביאים, ולכן אנחנו נקראים אל ההתחדשות הזאת בבוא הזמן. מובן? טוב. כן. הסולת האנושית זה האנשים המעולים שיש בעולם. יש אנשים מעולים בעולם. יש זבל בעולם, יש כמה אנשים מיוחדים. מה שקרה סולתה ושמנה של האנושות. כן, אנשים טובים. כן. יש סולת, לעומת זה יש פסולת. כן? או סולת או פסולת. כן. מה הרב רוצה להגיד בפסקה הזאת? הוא רוצה להגיד דבר פשוט, שאל מעיין הנבואה איננו נקראים, צריכי צמא אנחנו, אבל מעיין גנים מקור חיים לפנינו, החפצים הטובים של כל הסוף. מה שהוא אומר. בכל כללי, הרב אומר שיש לנו תפקיד מיוחד, ושהתפקיד המיוחד הוא מתחיל להתגלות דרך המעשה הגדול של גאולת ישראל. כולל הציונות, שיבת ציון, הישיבות, התחדשות התורה וכדומה. כל זה שייך למהלך כולל שיוצר כלי חדש. הכלי החדש הזה מקים לתחייה משהו שנשאר בתוכנו רדום ותמיד היה קיים ומצפה להופעתו. אגב, אני רוצה לציין דבר מעניין, שוב בהקשר של שחרור ירושלים. הגויים בעצם אומרים לנו שאנחנו עשינו הרבה בלגן. אנחנו פגענו בכל המיתוסים האפשריים, עשינו מין מהפכה, איזה מין, אמרתי, שערוריה מטאפיזית, בזה שחזרנו לארץ. אז הגויים אומרים לעצמם, אם עשיתם כזה רוח, כזה רעש, סימן שיש לכם משהו להגיד לנו. אז תגידו. ואז הישראלים אומרים, אין לנו מה להגיד לכם. אומרים אומות העולם, אהה, אז אתם רמאים, שיקרתם לנו. אז זה בטח לא שלכם, תחזירו את זה לפלסטינאים. יש מישהו אחר שרוצה את זה. מובן? אז כלומר, יש ציפייה מהעמים שדבר השם יבוא מירושלים. אין זה צריך להגיד להם את דבר השם, דבר השם זה הנבואה, לא? אין לי דרך מפתחים. אני חושב שכל אחד, כשהרב אומר שיש מגמה שעולה, זה כמין מגדל אור שנמצא בתודעה. כל אחד עושה את העבודה שלו. החייל ממשיך לעשות את העבודה שלו, בא למכולת, ממשיך למכור במכולת, בחור הישיבה ממשיך ללמוד תורה. כל אחד עושה מה שהוא צריך. אלא מה? הוא משהו רגיל לעשות. אבל הוא שואל, כשהוא שואל את עצמו למה, הוא יודע למה. ועצם זה שיש מודעות למטרה, זה גורם ששעת כושר להתפתחות היא מנוצלת. תהיתי? אני אסביר. אם למשל אדם נמצא בבית כלא, בתוך תא, והוא בכלל לא חושב שהוא צריך להשתדל להימלט. הוא לא חושב על זה. אז גם כשהשומר יירדם והמפתח יהיה פתוח, הוא לא יברח. נכון? מדוע? בגלל שאין לו מטרה כזאת. אבל אם שאדם שכל הזמן הוא חושב, מתי יבוא הזמן שהוא יוכל לצאת מבית הכלא, כשמגיע הזדמנות הוא יודע איך לנצל. אז אותו דבר. כל אחד פועל את הפעולה שלו, רק הוא צריך לחשוב למה. ואז כשמגיע שעת כושר המאפשרת התקדמות, היא מנוצלת. אז זה מה שהרב עושה כאן. זה מה שהרב עושה באורות. כלומר, על ידי שהוא מציב את המטרה, הוא מבהיר את התמונה. כיוון שהוא מבהיר את התמונה, אז יוזמות, קמות וכל מיני דברים כאלה. מה שהזכרת, בנושא של בני נוח, זה תולדה של הדבר הזה. בגלל הרב קוק, אז יש יוזמות מהסוג הזה. אבל לא רק היוזמה הזאת. כל מה שמביא להתחדשותה של השראת השכינה. יש ממתנגדי הרב קוק שיגידו לך, תשמע, לא קרה כלום. ציונות זה שום דבר, זה לא קיים. יש כאלה שיגידו יותר גרוע, שציונות זה דבר רע. זה מעכב את הגאולה, זה נזק. יש כל מיני תיאוריות אפשריות. כלומר, בין כל העמדות האפשריות ביחס לציונות, היחידה שצודקת זה זו של הרב קוק, שהציונות היא הגשמת הנבואה של הנביאים בדבר הגאולה. בסדר? איך מביאים אותם להכרה הזאת? איך מביאים את מתנגדי הרב קוק להכרות האלה? אין לי שום מושג. הזוהר אומר שהמשיח יחזיר את הצדיקים בתשובה. כנראה שבשביל להחזיר צדיקים בתשובה צריך כוח בלתי רגיל, צריך את המשיח. להחזיר מי שלא צדיק בתשובה זה לא מסובך. כי הרשע למשל, הוא לא מתיימר להיות הצדיק. הוא אומר, אתה צדיק, אני רשע, תן לי לחיות כמו שאני רוצה. בא הצדיק אומר לו, תחזור בתשובה. טוב, אם אתה כזה לוחץ, אתה כזה נחמד, אני מוכן. אבל הצדיק הוא משוכנע שהוא צודק. אז בלי המשיח זה לא ילך. אלא. במיוחד שיש לפעמים מחשבה אצל תלמידי הרב קוק שהגיע הזמן להיות קצת יותר חרדים. כן? אז אם אפילו תלמידי הרב קוק אומרים דברים כאלה, אז גם איזה כוח יש. זה לא שאתה מחזיר את אותם בתשובה, אתה מחזיר את עצמך אל ההתנגדות לרב קוק. כן. מה? שהגיע הזמן להיות קצת יותר חרדים. סך הכל צריך להיות רציני, לא? צריך קצת להתחזק. מכיר את הטענות האלה? לעצמם, לעצמם, לעצמם. כן, נו, זה הבעיה. שרואים את היהדות פתאום כדת. לא יודע איפה לקחו את זה. אני יודע בספר בראשית כתוב ואשך לדת גדולה ונברכו בך כל דתות העולם. נכון? כך כתוב? יש לי הרגשה שכתוב קצת אחרת, אני לא זוכר בדיוק. טוב. מה? לא אכפת לי למה עושים. תמיד כששואלים, למה פלוני אומר את מה שהוא אומר? התשובה שלי היא תמיד שזה לא אכפת לי. כי מה שחשוב זה לא למה מישהו אומר את מה שהוא אומר, אלא אם מה שהוא אומר זה נכון או לא. יכול להיות שאדם יגיד משהו נכון מסיבות לא טובות, אבל הוא אמר את האמת. יש לפעמים שאדם אומר דבר לא נכון מסיבות טובות, אבל הוא אמר לא נכון. אז זה מה שחשוב. לא הבנתי, האם להיות יותר חרדים זה דבר טוב? התשובה היא לא. אז זה מה ששאלת, אמרתי לך שזה לא אכפת לי מה הסיבה. האם אומרים את זה מסיבה טובה או מסיבה רע? לא אכפת לי. כי מה שחשוב לי זה לדעת האם האמירות האלה הן נכונות או הן לא נכונות. מה אכפת לי אם הם נאמרו מסיבה טובה או מסיבה לא טובה? כן? מה? להיות יותר חרדים, פחות להתלהב מהמדינה ומהגאולה. כי העיקר זה שכולם ישמרו מצוות כמו שצריך. זאת אמירה חרדית, כן. לא, כי קיום המצוות זה לא מסיבות דתיות שאנחנו מקיימים מצוות, אלא מסיבות אלוהיות. והסיבות האלוהיות הן החלוץ של דבר השם באומה, לא בדת. כלומר, הדת היא תוכן רוחני הפונה אל היחיד. והאלוהות היא תוכן רוחני הפונה אל האומה. מובן? נכון? אכפת להם להבין את הדעה של השני. ולהבין מה הטיעונים שהשני מביא. טיעונים זה תמיד חשוב. אבל למה אדם בחר בטיעונים מסוימים? בתהילה לא עסקו בזה. בסדר? יש הבדל בין להבין את הטיעון לגופו של עניין, לבין המניע הנפשי שמסתתר מאחורי הטיעון שלך. כן? אני אגיד, אם אתה טוען דבר כזה, זה סימן שאין לך יראת שמיים. איך אתה יודע? יש יראת שמיים, ואף על פי כן, מותר לי להגיד משהו אחר ממך. אפילו לטעות. כן? זה שני דברים שונים. טוב. פסקה סמך זין. החוכמה העליונה השרויה בישראל, חוכמת אלוהים שהגבייה מקבלת תורה, היא האומה כולה לכל דורותיה העוברים, האהובים והעתידים. יש לה השקפת עולמה הבהירה, דעותיה הקבועות, מידותיה, תכונותיה, רגשותיה, חזיונותיה, אמונותיה, תקוותיה ואדירות חפצה ושאיפתה. שכולם הם מצויים, ממשיים, פועלים ועושים תפקידם, מאבדים את הטבע הישראלי, קשורים קשר אמיץ לכל התכנים ההיסטוריים של האומה וכל המהלכים הפרטיים והכלליים של החיים. מרכזה היא חוכמה זו. בחוכמת אלוהים, אני חושב שצריך להגיד מרוכזה היא. חוכמה זו, בחוכמת אלוהים הגדולה אשר לעולם הגדול, אשר לציבי צבאות כולם, ותנאי השלמתה והשפעותיה הרעננות, הם הם חוקי החיים אשר לתורת ישראל, שבה היא מתבלטת. התשובה אל הטבע הישראלי ההולכת ומפעמת, בתורות התחייה הלאומית ותקוותיה, אך היא תביא את התשובה השלמה האחוזה בחוכמת ישראל המצומצמת, וקשורה גם יחד בחוכמת אלוהים חיים עליונה, שורש העליון אשר לתורה בכל מילואה שבכתב שבעל פה, של החוק הכתוב והמסור ושל כל תכונה יקרה, כל מידה הגונה וכל רעיון נאה וכל יצירה טובה וחיה יוצאת ממקור ישראל ונובעת מצלם אלוהים אשר ניתן באדם ומנשמת חיים אשר נופח באפיו מרוחו העליון ומן דנפח מתוכה נפח. על כן מי הוא זה אשר יוכל לתאר כמה גדול הוא אוצר החיים, תיקון העולם, הצלת הנשמות, כל האושר הגדול וכל הדר התשובה הגנוז בתחיית האומה הולכת ומגלמת בארץ ישראל. סמכת. התשובה, חשבתי שזה ברור. טוב. הרב מסביר מה מתרחש במהלך התחייה. מתגלה חוכמת אלוהים באומה, ובמרכזה של חוכמת אלוהים זו מתגלה התורה. והתורה עצמה היא נובעת מכל סדר העולם כולו. יוצא לפי זה שהמעשה של הגאולה של עם ישראל הוא קצה הקרחון של מהפכה קוסמית. מובן? מהפכה נוגעת לקוסמוס כולו, לכל ההוויה כולה. הכל, כל העולמות. כולל העולמות היותר נסתרים שתורת הקבלה מדברת עליהם. כי זה שרשרת. שרשרת. עכשיו, השרשרת הזאת היא מורכבת, היא מסובכת. כיוון שהיא מסובכת, היא לא באה בדרכים הרגילות להגיע. היא כוללת בתוכה הרבה פרטים שמתבררים דרך התנועה של התשובה אל הטבע הישראלי. תשובה אל הטבע הישראלי, יש טבע משלנו שאנחנו צריכים לשוב אליו. והוא כולל בתוכו מספר שכבות. מבחינת יעקב, ישראל וישורון, דתי, לאומי ואוניברסלי, ועוד. בסדר? זה מה שהרב אומר כאן. טוב, אז צריך להבין את זה לפרטי פרטים, אתה צודק, להבין כל מילה פה. את זה נשמור בעזרת השם יתברך לפעם הבאה. שלום.